שלום לכולם, הנושא שלנו היום הוא התערותא דילטטא, ובעצם כמו שזה נשמע, זה כביכול המעשים שלנו הפועלים מלמטה, אבל אנחנו ננסה קצת להתבונן. איך זה קשור לפרשת שבוע? פרשת שבוע, פרשת תזריע. אז מה זה קשור ללידות, לאישה, כי תזריע, מה זה קשור? אז בואו נראה רגע את הפסוק שפותח פה, ויקרא י"ב, מקור א', וידבר השם משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר. אמרו בגמרא ברכות סמך עמוד א', אמר רבי יצחק ברד רבה, מאישה מזרה תחילה יולדת זכר, שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר. לכאורה, כשאישה מאוד אוהבת את בעלה, אז זה סגולה טובה לזה שיהיה לבנים זכרי. בסדר? אז זה לכאורה דברים עמוקים, איך אומרים, שיעורים לחתנים וכו', בסדר. אבל אנחנו היום הולכים לקחת את הדברים, להוציא אותם קצת מהפשט שלהם, וללמוד את הדברים קצת על דרך הדרש, רמז, לא יודע, אולי על גבול הסוד. קצת לקחת את הדברים מהפשט. פשט הדברים קצת עסקנו בעניין של יולדת בשנה שעברה, הכנסנו את זה בתוך השיעור על ארץ אזוב ותולעת. והשנה אני רוצה לקחת את הביטוי הזה, אישה כי תזריע וילדה זכר. בעצם על מה זה מדובר? אם עם ישראל, האישה של הקדוש ברוך הוא, אם עם ישראל בא מצידו הוא ובא באהבה גדולה כלפי הקדוש ברוך הוא, אז מעשיו הם הרבה יותר חזקים כביכול, מבחינת זכר כביכול, חוזק. אישה כי תזריע, אם עם ישראל בא מצידו ופועל מצידו, זה משפיע שהקדוש ברוך הוא כביכול ייתן פירות יותר חזקים, יותר משמעותיים, למה שהוא עושה. בניגוד למה שהרבה אנשים רגילים לחשוב, שכל הגאולה וכל הדברים הגדולים זה אנחנו נשב, אנחנו נחכה שקדוש ברוך הוא יעשה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, כן, הסתכלות כזאת כאילו תקפה, אל תזוז ותשאיר לו לעשות את העבודה. הוא יודע מה צריך לעשות. אז פה אנחנו נראה גישה הפוכה לגמרי. אז דבר ראשון, תראו פסקה שכבר למדנו בעבר ברב קוק, מקור ב', קובץ ז', פסקה ר' א', פסקה מתוקה מדבש. אומר הרב קוק ככה, שואלים, במה זכה דורנו לגאולה? במה זכה דורנו לגאולה? למה דווקא בדור שלנו פתאום התחילה שיבת ציון, נפתחו השערים, בסופו של דבר גם קמה המדינה, הרב עוד לא ראה, אבל בכל זאת הוא אולי בעיני קודשו, אבל הוא הרי נפטר עוד לפני השואה. אז חופש, במה זכה דורנו לגאולה? התשובה פשוטה היא, וזו תשובה מדהימה, אומר הרב, הוא זכה מפני שעסק במצווה היותר גדולה שבכל המצוות, במצווה השקולה ככל התורה כולה, מפני שהוא עסק בגאולת ישראל. ולא רק עסק, אלא הוא עוסק ויעסוק לא הרף בגאולתו, וכוח אלוקי זה מרוממהו ומסגבהו בישועה. תשובה מפתיעה מיוחדת. אומר הרב, אתם יודעים למה הוא זכה לגאולה? כי הוא קם ופעל ועסק במצווה האדירה הזאת של לעשות גאולה. זהו. הוא לא ישב וחיכה שיגלו אותו. הוא קם, פעל ועשה. המקור על הדבר הזה, קצת יותר קדום, כבר נמצא בתורת הגרא, בכמה מקומות. הבאתי דוגמה אחת, תראו מקור ג', אדרת אליהו של הגרא לפרשת ראה. יש פסוק פרשת ראה, למקום אשר יבחר השם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. אז אומר הגרא, אשר יבחר השם, נאמר אשר יבחר השם, ונאמר לשכנו תדרשו. משמע מעצמם ידרשו. כאילו, אשר יבחר השם משמע שהקדוש ברוך הוא יוזם. ולשכנו תדרשו משמע שאנחנו יוזמים. אז תחליט מי יוזם, הוא או אנחנו. אומר הגר"א, בתחילה צריך דרישה. קודם כל, אתה צריך לדרוש. אתה צריך, אתה. אתה, לדרוש מצדך אתה. בתחילה צריך דרישה. ואחר כך, אשר יבחר שהקדוש ברוך הוא מסכים לדבריהם. ולמה כתוב בתחילה, אם זה ככה, אז למה הפסוק מתחיל? אשר יבחר השם. כן? למה כתוב אשר יבחר השם ואחר כך לשכנו תדרשו? למה הקדים את הפעולה משמיים, אשר יבחר השם, לפעולה מן הארץ, לדרישה מן הארץ של לשכנו תדרשו? ובאמת, אומר הגרא, דרישה הוא בתחילה. באמת, קודם כל צריך להתחיל עם זה שאתה קם ופועל מלמטה בהתערותא דלתתא. אלא אשר יבחר קודם במעלה. אומר, תבין שכשהקדוש ברוך הוא פועל, זה אדוני, זה כל פעולה שאתה תעשה לא שווה כלום לעומת פעולה שלו. אז אשר יבחר השם זה קודם במעלה, אבל מצד סדר ההופעה של הדברים, קודם לשכנו תדרשו, אתם תקומו, אתם תפעלו, אתם תעלו לארץ, אתם תעשו גאולה, אתם תפעלו מצדכם, ואז אשר יבחר השם. לא להפך, וזה דבר מדהים. אז מה רגע, אבל הרי אנחנו, יש כאלה אפילו עשו מזה שיר, אין לנו על מי להישען, על אבינו שבשמיים, זה יראת שמיים גדולה, לא? להישען על אבינו שבשמיים. אז אני אגיד לכם, אני דרך אגב היום חיפשתי איזשהו לשם שבו ואחלמה, שהערב זה היורצייט שלו, זכותו יגיע לנינו, כן? רבי שלמה בן רב חיים חייקל זצ"ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא היה הרב קוק, אמר עליו באיגרת ע"ג, כתב עליו הגדול שבמקובלי הדור, היה ענק עולם. בכל אופן, אז הוא כותב על לשם, שכביכול בסופו של דבר בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהכל מתחיל במעשה התחתונים. אתה עושה דברים זזים, אתה לא עושה דברים לא זזים. כאילו הכל תלוי במעשים שלנו. אז, אבל איך? הרי הגמרא אומרת, אין לנו על מי שלנו, אבינו שבשמיים, לא, זה עירת שמיים. אדוני, אתה לא שם לב באיזה גמרא זה מובא, איך זה מובא? בוא נראה ביחד. מה קורה ד', הוא אומר את הגמרא בסוטה ממתת עמוד א', רבי פנחס בן יאיר אומר, שם גרסה תנו רבנן, בכל אופן, מי שחרב בית המקדש, בושו חברים ובני חורין, וחפו ראשם, ונדלדלו אנשי מעשה, זה רשימה של דברים לא טובים, כן? וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון, ואין דורש, ואין מבקש, ואין שואל, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אה, לא, על מי לנו להישען? אני כבר לקחתי את הלשון שכולם שרים את זה. הלשון של הגמרא היא, על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים. תגידו לי, זה משהו שמח המאמרה הזאת? זאת מאמרה שכביכול נחרב הבית, כולנו סובלים. מה זה, בושו חברים, כל התלמידי חכמים, כל הזמן מביישים אותם, בני חורין. חפש אותם, כן? חפו ראשם, נדלדלו אנשי מעשה, גברו בעלי זרוע ובעלי לשון, אתה פותח רדיו, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין מה אתה שומע, מה זה בלגן? אומר, ואין דורש ואין מבקש ואין שואל, על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים. זה ברכה? זה מציאות קשה מאוד. למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לך כוח שאתה תעשה חיל. זה דברים שכבר למדנו, אני היום רק מחבר אותם לכאן, כי הם מאוד קשורים. כן? הרי יש כאלה שאומרים, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה ביטוי של גאווה. אבל רבנו ניסים, ארן, אחד מן הראשונים, לא כך הוא מסביר. אומר, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. נכון, נכון מאוד. טוב מאוד, זה בסדר, זה בריאות. שאדם יודע שהוא עושה את זה בכוחו הוא. אז מה כן? וזכרת... כי השם אלוקיך, הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אתה לא תשב ככה, תחכה שהכל יזוז. אני זוכר את הרב חנן פורת זצ"ל, סיפרתי את זה כבר פעם, אבל בכל אופן סיפור מתוק. אני הולך בבני ברק באיזה לילה, ככה לפני 30 שנה, ואני פתאום רואה התכנסות, התגודדות כזאת, איזו חבורת חרדים גדולה, ומישהו עומד באמצע מדבר. טוב, אני יודע, ערב, עד שאני אתפעל ערבית, יאללה, עברתי ליד, אחרי, לפני, כבר לא זוכר, מתקרב, ואני רואה פתאום את חנן פורת עומד שם באמצע, מסביבו איזה 40 חרדים, והוא מדבר. ומה שהצלחתי לשמוע, זה את זה, בדיוק את התורה הזאת. שהוא אומר להם, כתוב, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נתן לך כוח לעשות חיל. אתה צריך לעשות חיל, ולזכור שהקדוש ברוך הוא בעצם עומד מאחורי כל הכוח שלך. אבל אתה צריך לעשות חיל. על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים, זה חלק מרשימת כללות. הקדוש ברוך הוא לא שם אותך בזה העולם, יש פסקה ברב קוק, שאם הייתי זוכר הייתי שם אותה על הדף, יש פסקה ברב קוק, שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יברא יצור, שהוא כל כולו בנוי על מתנות חסד כל הזמן, שאין לו שום זכות עמידה בזכות עצמו, אין לו שום גבורה לפעול מצידו הוא, רק כל הזמן מסכונצ'י כזה שצריך לשבת ולחכות שאבינו שבשמיים ירחם עליו. אדם צריך לקום ולפעול לגאולתו ולישועתו. וזה, תראו איתי יחד את הזוהר לך לך פה במקור ה'. אומר הזוהר לך לך פיוו עמוד ב'. אמר רבי אלעזר, החמנה, כלומר אני רואה, דתערותא דלעילא, ההתערות שמלמעלה, כאילו השפע שבא משמיים אלינו, לאו איהו, כלומר הוא לא מתהווה, אלא כדתער לתתא, רק קודם תתעורר למטה, אז למעלה מתעוררים. דהא התערותא דלעילא בתיעובתא דלתתא תליא, כי כל ההתעוררות שלמעלה תלויה בהתעוררות פה למטה. עשית משהו? זזת? אז מה אתה מצפה שיקרה משהו? אתה צריך להתעורר מלמטה, אפילו קצת, אז התעוררו מלמעלה. עוד שם בזוהר הלך לך פייחת עמוד א', תראו מקור ה' שורה שנייה. רבי יהודה פתח, נאמר בשיר השירים זין, אני לדודי, ועליי תשוקתו. שמתם לב מה קודם? קודם אני לדודי, לקדוש ברוך הוא אהובי, ואז הוא משתוקק אליי. בהתערותא דלתתא, השתכח התערותא לאלה. והלא התער לאלה, עד התער לתתא. לא מתעורר למעלה, עד שמתעורר פה למטה. וברכן דלאלה, לא משתככי, הברכות של משמיים, שמלמעלה לא נמצאות, אלא במה דעית בממשה, ולאו אי הוא רקניה. צריך ממשות. מה, אתה בא לי ולא יראו פניי ריקם? מה, אתה בא בלי כלום בידיים? לא מצד שאני צריך מתנות, אתה צריך לבוא עם איזה ממשות כדי שתשרה הברכה. דוגמה נותן הזוהר, דוגמה מאוד מיוחדת, מנהלן, מאשת עובדיהו. הרי עובדיה בזמנו לקח הלוואות מהמלך, והמלך לא ידע שהוא לוקח את הכסף ומאכיל איזה 100 נביאים שהוא יחביא ממנו שלא יהרוג אותם. אחרי שעובדיה נפטר, בא הנושה, הבן של המלך ההוא, ודורש מאשת עובדיה את התשלום, והיא לא רצה לתת, והמזימה שלו הייתה שעל ידי זה הוא ייקח את הבנים שלה, כדי שיהיו לו ילדים מיוחדים כמו שלה אצלו בארמון, יגדל אותם להיות יועצים, זה סיפור שלם. בקיצור, היא הולכת לאלישע ואומרת לו, תשמע, הנושה בא, רוצה את הכסף, איך אני משלמת לו? אמר לה אלישע במלאכים ב' פרק ד', אגידי לי מה יש לך בבית? בשביל מה אתה משגע אותה? מה יש לך בבית? מה זה מצחה את הכסף? תעשה לנס בשלום. הוא אומר, לא, מה יש לך בבית? למה? למה זה חשוב? אומר הזוהר, דה בירחן דילאלה, לא שריין על פטור הרקניה ולא באתר רקניה. הברכה שמלמעלה לא שורה על שולחן ריק ולא במקום ריק. צריך קצת משהו ביד כדי שיתברך. מה כתיב? ותומר, היא אומרת לו לאלישע, אין לשפחתך הכל בבית, אין לי כלום. כי אם... אסוך שמן, אתם יודעים מה זה אסוך שמן? אנחנו לפעמים מדמיינים איזה בקבוק שמן. אתם יודעים מה זה אסוך שמן? תקשיבו טוב. מהי אסוך? אלא אמרה לו, שיעורה דהי משחה, לב, השמן הזה שיש לי, שיעורו הוא, לב אי אלא כדי משיכת אצבע זעירה. היא אומרת לו, שמע, יש לי אולי, זה טיפת שמן. אתה יודע, טוב שהיא חשבה על זה, כי לא היה לה כלום בבית, כלום. האמת היא, אדם אחר היה אומר, אין לי כלום. כלום בבית, ריק לחלוטין. אבל היא הייתה חכמה, לא יודע מה. הוא שואל אותה, מה יש לך בבית? היא אומרת לו, תשמע, נשאר לי בבקבוק שמן למטה, אתה יודע, איזה כמה טיפות שאפשר למשוח אצבע כזאת קטנה, אצבע קטנטונת, אפשר למשוח עם השמן הזה. ועל זה אלישע קופץ ושמח. או, טוב מאוד. על מה הוא קופץ? על כמה טיפות שמן שיש לה? שימו לב, ההבדל הוא עצום בין אין לחלוטין לבין יש טיפת ממשות. כי כדי שהברכה תרד משמיים, היא צריכה שיהיה משהו למטה. אתה לא יכול לשבת בבית ולחכות שהברכה תגיע. אדוני, תעשה משהו. אז זה הוא אומר לה, יש לך משהו? היא אומרת לי, אין כלום. אתה יודע מה? יש כמה טיפות שמן שם בסוף הבקבוק. לא מצחיק? תראו מה אלישע אומר לה. אמר לה, ניחמתיני. ניחמת אותי, אני לא יודע, איך ישרון ברכן דילאלה בדוכת הרקניה, אני לא ידעתי איך אני אשרה ברכה משמיים, על מקום ריק לגמרי, איך אפשר? אבל השתה עכשיו דעית לך שמן, כמה שמן יש לה בשביל למשוח אצבע זעירה, כמה טיפות שם, אבל יש לך שמן, דאו אתר להשתקחה בברכן, זה מקום שימצאו בו ברכות. אחר כך היא באה הביתה, והיא, מה שנקרא, מביאה את כל הכלים מכל השכונה, והיא עם הבנים שלה, ויאללה, היא מתחילה למזוג, ויוצא שמן בלי סוף, ממלא כלים, שמן, מגישים לילדים את הכלים, והיא מוצקת, עוד כלי מוצקת, ממלאים כלים, שמן, אי אפשר תאר כמה שמן, ברגע שהיא אומרת להם, תביאו עוד כלי, אומרים לה, נגמר, השמן נעצר, היא הולכת מוכרת, משלמת את כל החוב האדיר שלה למלך, רק תבינו כמה שמן הוא הביא לה. אז מה תגידו? וואו, איזה ברכה, ראיתם כמה שמן? כמה כלים היא מילאה? שילמה חוב עתק למלך, מהשמן שהיא מילאה? אבל אדם חכם עוצר רגע, הוא מתבונן, ומה הוא אומר? הכל בגלל כמה טיפות שמן של ממשות שכן היו לה. בלי זה אלישע לא היה יכול לעשות כלום. רבותיי, אתם מבינים עד איפה הדברים מגיעים? תזיז אצבע! מה אתה? הוא יושב? תביא לי ברכת שאתה, תביא לי זיווג, תביא לי שידוך, תביא לי פרנס. אתה עשית משהו? אני זוכר חבר פעם הלך לאיזה רב, שהיינו ילדים או צעירים, הלך לאיזה רב, אמר לו, תשמע, רב, זה וזה. הרב מסתכל עליו, אמר לו, התפללת על זה? הוא פתאום תופס את עצמו, שהוא לא הוציא מילה מהפה להתפלל על זה. הוא לא שם לב, הוא לא פתח את הפה, אתה מבין? הבן אדם, יש לו בעיות. טוב, התפללת על זה? אפילו להתפלל על זה לא התפלל. מילה לא הוציא מהפה, אז מה אתה מצפה שיקרה? מה? אדוני, צריך איזה פעולה מלמטה? כמה טיפות קטנות של שמן? עכשיו הברכה יכולה לשרות. איך אלישע אומר לה, ניחמתיני, אוי יופי, מצוין. זהו, באמת, הצלת מצב עם, עם כמה טיפות שמן. כי אם אין כלום ממשות, איך אני אוריד לך ברכה מלמעלה? תעשה משהו מלמטה. כן, זה כמו שהיינו בחורים, הייתה בדיחה של אחד המעלים של הישיבה, הוא בא אלינו יום אחד, אומר לנו, אתם יודעים מה הסגולה הכי טובה להתחתן? אמרו לו, מה? הוא אומר, פשוט לצאת עם בחורות. כן, יש בן אדם חושב, הוא יושב ומחכה שהזיווג שלו יגיע. חכה, הוא חכה שהזיווג יגיע, זה יגיע, אתה יודע, הוא מתפלל אפילו על זה, הוא מחכה, יגיע. אדוני, תעשה משהו, תזוז. וזה הסוד אולי שאפשר להכניס בפסוק, תראו איתי מקור וב, שבני ישראל לחוצים לפני קריאת ים סוף, הים סגור ומאחוריהם המצרים, שמות י' פסוק ת' וב, היום ירשם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. למה צריכים, מה כל כך חשוב לו שישאו? הוא, בלי שישאו, איך אני אעשה להם נס? אבל אתה הולך לקרוא את ים סוף. הוא אומר, כן, אבל הם צריכים לנסוע. הם צריכים לזוז. איך אני אקרא את הים אחרת? תתחילו לנסוע, אני אקרא לכם את הים. אם אתם יושבים ככה, איך אני אקרא את הים? צריך לעשות משהו. דבר על בני ישראל, מה תצעק אליי? מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל וישאו. הם ישאו, אז אני פתח. ואומר לנו הרב קוק במקור זין, קובץ וב, ריש כפתת. כשמסתכלים בהתערות התאה של הנפש, איך היא מביאה התערות העילאה? איך דיבור טוב מעורר כוח טוב פנימי? זה דבר מאוד טוב. אדם מתחיל להוציא מהפה דיבורים טובים, כן? כלומר, בן אדם כועס על אשתו, קודם להתחיל להגיד לה מילים לא טובות, מה צריך להגיד לה? שמברך אותך, שתמיד יהיה לך טוב, איתי בריאה, שיהיה לך ילדים טובים, יהיה לנו ילדים טובים ביחד, ובעזרת השם השם ישלח לנו פרנסה טובה, ושתמשיכי להיות כזאת אישה טובה ואישה רע וזה, והוא עצבני לאללה, כן, אבל הדיבור טוב, מה עושה? המילים הטובות שהוא מוציא, הם מהפכים, מהפכים את כל, את כל המהלך, כן? אז כשאתה מוציא דיבור טוב מצידו, הוא מעורר כוח טוב פנימי בתוך נפשו. כלומר, אומר הרב, כשאתה מסתכל בתוך הנפש שלך פנימה, ואתה רואה שהתעוררות שלך מלמטה, מביאה התעוררות מלמעלה אצלך, בתוכך. כשאתה מתחיל לדבר דברים טובים, זה מעורר בתוכך כוח טוב פנימי. ואפילו תנועה טובה. מה זה תנועה טובה? אתם מכירים, יש היום סדנאות צחוק? מכירים את זה? זה קצת משוגע קצת, אבל זה דבר טוב מאוד. אנשים יושבים ומלמדים אותם לצחוק בכוח. אתה פשוט, אתה נכנס לחדר, יושבים שם לא יודע כמה אנשים, ומתחילים, ומה, על מה? לא משנה, הם צוחקים, למה? זה כמובן טיפולי, בן אדם שהוא במצב בריא, לא זקוק לזה. אבל יש אנשים שהם במצבי לחץ וזה, תתחיל לצחוק. על מה לצחוק? לא יודע, תביא איזה בדיחה שאתה רוצה, כמובן שתהיה צנועה רק, תתחיל לצחוק, ועל הכיפק, מה יש כאן? תצחק. מה זה זה? זה כאילו התעוררות מלמטה שהיא גורמת להתעוררות מלמעלה. ממשיך הרב ואומר, הרינו תופסים שכך הוא סדר החיים והמציאות העולמית. כך העולם בנוי. ואין לנו מתפלים שוב על גדולת הערך של התעוררות הדלתתה בכל דבר. ברגע שאתה רואה שבתוכך ככה זה עובד, אז אתה מתחיל להבין שככה העולם בנוי. ככה העולם בנוי. ואז ממילא אתה לא מתפלא שכל דבר בעולם תלוי בהתעוררות מלמטה. ואומר הרב, בכל דבר, על ערך התורה המעשית, התפילה, ואפילו השיחה, וכל תנועות החיים, וכל משהו יותר פנימי ועצמי, ככל שאתה עושה את הדבר יותר ככה, מתוך הנשמה יותר, ומתוך העצמיות שלך, ויותר תואם לעצמיות שלך, מובן שהוא יותר מעורר, יותר מביא שפע מלמעלה, ובכל איש ואיש, לפי כוחו, כלומר, אם אדם מתפלל, אבל זה לא מכירות הלב, לא מתוך עצמותו, כזה מהפה ולחוץ, עשה טובה, אז זה מביא רמה אחת. אבל אם בן אדם, זה כמו הדבר תורה, זה לא יודע של מי, הוא על שלקחתי מיד הממרי בחרבי ובקשתי. אז שם אומרים בצלותי ובבעותי. אז מדמים את התפילה לקשת. למה? קשת אתה מושך קצת, זה אף 50 מטר. תמשך יותר, 100 מטר. תן בכל הכוח, יעוף 500 מטר, נכון? אז זה ככה תפילה. תלוי כמה זה פנימי, כמה זה עצמי, וככל שזה יותר עצמי, כל אחד לפי כוחו, לפי יכולתו, ככה בעצם זה יותר מעורר מלמעלה. אינו דומה בעל נשמה חטובה, כאילו עם צורה מאורגנת, שיצירותיה הפנימיות בוקעות שחקי השכל, הדמיון והרגש. כאילו היצירות הפנימיות שלו בוקעות את השחקים של השכל שלו, של הדמיון שלו, של הרגש שלו, ורצונה מקיף עולמים. אוי, לנשק את הרב, מה אני אגיד לכם? איפה יש עוד רב כזה? תגידו, מה אני אגיד לכם? איזה מילים, איזה מתיקות, אה? מאיפה מביאים משפט כזה? שיצירותיה הפנימיות בוקעות שחקי השכל, הדמיון והרגש. זה, כל כך מתוק, הוא רצונה מקיף עולמים, אז זה לא דומה נשמה כזאת שפועלת מתעוררת מלמטה, לנשמה מוגבלת בחוגה ופרודה בחלקיה, שלא התקשרו עדיין, מפני החלקים שלה לא מתקשרים זה עם זה, מפני שהיא מבקשת עוד עדיין את השתלמות צורתה האורגנית, עוד לא מצא את ההרמוניה הפנימית. אז מישהו בעל הרמוניה פנימית גדולה, אז ברור שתפילתו בוקעת ריקים יותר גבוה. אבל כל אדם מעורר מלמטה בעבודתו ובמה שהוא עושה. אז לכאורה ההתעוררות מלמטה היא דבר מאוד מאוד מופלא, מאוד מיוחד, אבל מסתבר אם זה ככה, אז למה צריך בכלל להעביר שיעור על זה? איפה הקושי? אז תראו איתי יחד את הסיפור של חטא המרגלים, תראו איתי יחד מקור חטא, אומר השפת אמת, פרשת שלח שנת תרמ"ה, בעניין ניסיון המרגלים, כי הם היו הדור שקיבלו התורה מהר סיני. הרי הדור הזה של חטא המרגלים, הם היו בהר סיני, רבותיי, אתם מבינים מה זה להיות בהר סיני? כאילו, בהתגלות של הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, אתם עדי נאום השם, אומר הנביא, כי ראיתם שאין מבעל עדי, אפשר לתאר איפה הם היו. לא ניתן לתיאור מה, אלה שהיו במעמד הר סיני, נכון? הם היו הדור שקיבלו התורה מהר סיני. אז מה כל כך קשה להם היה לקבל את הכניסה לארץ ישראל? למה צריך להגיד, כמובן עוד פעם על דרך הדרש, אישה כי תזריע וילדה זכר. אם אתם תבואו מרצונכם בהתעוררות מלמטה, תזכו לשפר של ברכה. אז אם הם קיבלו את התורה מהר סיני, למה ההתעוררות שלהם להיכנס לארץ הייתה כל כך קשה? אומר השפת אמת, וכניסת ארץ ישראל היא תיקון הבריאה, היא עבודה פה למטה. תיקון הבריאה, וזה הערת התורה שהיא תוך מעשה בראשית, שזה נכנס לתוך המציאות הארצית, מדינה, כלכלה, צבא, כן, ביטחון, כל המציאות הארצית, והיא מעלה רמה, להכניס את תורת השם האינסופית לתוך המציאות הארצית, זה מעלה רמה, ועל זה נאמר, מה רב טובך אשר צפנת, כלומר זה צפון, ולכן קשה מאוד לתקן מילה דקיימה בעובדה, דבר שקשור למעשים, מאוד קשה לתקן, כדאית בזוהר הקדוש תרומה. הזוהר בתרומה אומר שמאוד מאוד קשה לתקן דברים שהם קשורים להתעוררות מלמטה, לעולם המעשה. והראיה, מה ההוכחה? שהרי היו מוכנים לקבלת התורה ברצון שלם, שהקדימו נעשה לנשמע, ולבחינת ארץ ישראל היה קשה להם לבוא. כלומר, זה לא דבר פשוט. העניין הזה של התעוררות מלמטה, כן? זה לא סתם, זה לא פשוט. הצורך להתמודד עם המציאות הממשית, לא קל, זה לא קל. אשת עובדיה הולכת לאלישע, אבל היא באה אליו במציאות מאוד קשה, ומציאות קשה ומורכבת, כי הרי בינה לבין עצמה יכולה הייתה להגיד, תראה מה זה, בעלי היה נביא, מסר נפשו להציל 100 נביאים, סיכן את עצמו בסיכון שאי אפשר לתאר, לבא הלוואות ענקיות, ועכשיו הגמול שאני מקבלת זה שהמלך בא לקחת את הילדים, שהם יצילנו, אז לכאורה היא הייתה יכולה לבוא בטרוניה, למזלנו, ברוך השם, הייתה אישה גדולה, הלכה לנביא לשאול מה עושים, וברוך השם שהיה אלישע ועזר לה, אבל אתם מבינים שהמציאות המעשית היא מאוד מורכבת, היא מאוד קשה. היא מאוד מורכבת, לא קל לתקן את הבריאה, לא קל להוריד את האורות לעולם המעשה. כשאתה נמצא בספירה הרוחנית, הכל טוב, אבל ברגע שאתה בא להוריד את הדברים למטה ולהתחיל לפעול מלמטה, זה מאוד מורכב ומאוד מסובך. אבל אומר לך הרב קוק מצד שני, תראו איתי יחד במקור תת, אורות הקודש חלק ג' עמוד עין, אין שום ישועה שלמה באמת, כי אם אותה שאנושה פעל להופעתה בפועל ידיו. אם אתה לא פעלת לישועתך, זה לא ישועה שלמה באמת. למה אבל? למה כל כך חשוב ההתעוררות מלמטה? למה צריך מלמטה? למה? ולמה ישועה שהאנושה לא פעל בפועל ידיו להופעתה, היא לא באמת ישועה? למה? מה כל כך חשוב? מה יש בהתעוררות מלמטה? למה זה צריך לבוא מלמטה? מה העניין פה? אז תראו איתי יחד הסבר במקור י' קובץ א' פסקת תשפ"ו. אומר הרב, מובלעים הם בתוך הגוף וכוחותיו הגשמיים והמוגבלים, ניצוצי אורה עליונים ונשגבים מעצם השמיים לטוהר. עוד פעם, אומר לך הרב, בתוך הגוף והכוחות הגשמיים המוגבלים, בלועים ניצוצי אורה שבאים משמי שמיים. בואו נקרא את זה שוב. מובלעים הם בתוך הגוף וכוחותיו הגשמיים והמוגבלים, ניצוצי אורה עליונים ונשגבים. מעצם השמיים לתואר, והם, הם המתבלטים, היוצאים, מתבטאים, יוצאים החוצה, מתגלים, הם, הם המתבלטים בכל התערותא דלתתא, ונותנים אומץ עליון לאורה הרוחנית השמימית הרחבה. הבנתם? בואו נסביר. אומר הרב ככה, זה לא סתם שצריך התעוררות מלמטה. יש כוחות חיים, ניצוצות אלוקיים, שהם זרוקים פה בתוך המציאות הארצית הגופנית הגשמית. וכל העבודה של העולם הזה, זה לגלות הניצוצות האלה, את הטוב ששוכן בכל מיני תחומים, בכל מיני מעשים. כל מקום שיהודי הולך, הוא בעצם משתדל לעשות את הטוב, ולגלות את הטוב שבכל מקום, ולהאיר את האור בכל מקום, ובעצם מה הוא עושה? הוא אוסף ניצוצי אורה, שנמצאים דווקא במציאות הגשמית. אז כדי להאיר את העולמות הרוחניים העליונים, להשפיע עליך שפע, התעוררות מלמעלה, מוכרחה לבוא קודם התעוררות מלמטה. ולמה צריכה לבוא התעוררות מלמטה? כי צריך ניצוץ אורה שזרוק פה למטה, אפילו בכמה טיפות שמן, כדי להעלות אותו ולמשוך אליו את האור שבא משמיים. אצל המקובלים זה מאוד מפותח, וזה תורות שלמות ענקיות, קטונתי, וגם סתם לדבר על זה ככה, זה צריך ללמוד שנים בשביל להבין, אבל לענייננו, בוא, אני אומר עוד פעם את הנוסחה, והנוסחה הזאת היא קדושה, היא מתוקה, והיא מסבירה את העניין של התעוררות מלמטה, בצורה מתוקה מדבש. עוד פעם, למה צריך דווקא התעוררות מלמטה כדי למשוך את התעוררות מלמעלה? כי כל העולם הזה, מה המבנה שלו? ניצוצות של קדושה ושל טוב ושל אור שזרוקים בכל מיני פינות במציאות. וכשהיהודי מגיע לאותה פינה ומתחיל לפתח אותה ולבנות אותה ולגלות את הטוב שבה ולהוציא את כל הדברים הטובים, וכל הדרך הוא צריך ברור הלכה, מה טוב, לאן ללכת, לפנות ימינה, לפנות שמאלה, באמצע, לנסר, כך, אחרת וכו'. הוא כל הזמן צריך עבודה של ניקוי ותיקון וטיהור כדי להשיג את הניצוץ הקדוש הזרוק שם. ובעצם העבודה הזאת של ליקוט הניצוצות הזאת, שלמרות הביטוי הוא קבלי, אבל זה גם מאוד ארצי, זה גם באופן הכי פשט, אתה הולך לעבודה, אתה משתדל לעשות טוב, לייצר דברים טובים, לפלס את הדרך בתוך כל האפשרויות של הלא טוב, לעשות כן את הטוב, זה נקרא להוציא את הקדושה בכל מקום שאתה נמצא בו. עכשיו, בעצם כל העולם הזה נועד להוציא את הניצוצות האלה. כשאתה מוציא את הטוב במציאות הארצית הממשית, ואתה מתחיל לרומם את הטוב הזה, לברר אותו, לנקות אותו, ומתחיל להעלות אותו, מה קורה? הניצוצות האלה שעולים למעלה מתקבלות בברכת ברוכים הבאים, ענקית וגדולה, שגורמת לעולמות העליונים להשפיע אלינו חזרה כאן למטה, אורות מתוקנים, נפלאים, מתוקים מדבש. וזה הסוד של התעוררות מלמטה. אבל רבותה, אחרי כל זה, המוסר הגדול שכולנו מקבלים, שאם אנחנו רוצים לדעת זכר במרכאות עוד פעם במובן הדרש, שכביכול שיהיו לנו מעשים חזקים יותר, עוצמתיים יותר, במהלך גאולתנו פה במדינת ישראל, אנחנו צריכים לבוא מתעוררות מצידנו, התעוררות מלמטה. אנחנו לא יכולים לשבת ולחכות שפתאום ברדיו יקבלו שפיות. אתה לא יכול לשבת לחכות לזה. אתה לא יכול לשבת לחכות שפתאום כולם ימצאו את הדרך ליהדות. אתה לא יכול לשבת לחכות שפתאום הצבא עם שר הביטחון שלו יקבל פתאום שפיות. זה עבודה שצריכה להיעשות על ידינו. צריך הסברה ועוד הסברה, לא הסברה של משרד החוץ לגויים, כן? אלא הסברה של יהודי ליהודי, ללמד תורה, להסביר, אומרים לנו בשם השוויון, בשם השוויון גמרנו, תערבב את הכל, התבוללות לגמרי, זהו, אין עם ישראל בעצם, לא? כי שוויון, אני רוצה לראות שאני אכנס אליו הביתה, יתיישב במטבח להכין לי ארוחת צהריים, הוא יזמין משטרה, לא? אני אגיד לו, אדוני, שוויון, לא? שוויון, מה, אסור להיכנס לך בבית? מה, שוויון, לא? מה, אתה גזען אתה? למה אתה כזה גזען? אני רוצה לאכול אצלך במטבח בבית. דברים כאלה פשוטים. אבל למה ישראל מתבלבל מדברים כל כך פשוטים? ואתה שואל איך? אבל כשיראה השם, כשאנשים שמחוברים לאמת של תורה בצורה עמוקה, ויש להם גם יכולת להסביר, יתחילו להתאמץ על הסביבה שלהם, ולהתחיל להסביר לכל הסובבים אותם, איך צריך כן להסתכל נכון, מתוך לימוד ומתוך ללמד, אז ממילא האור יתחיל להעיר. אבל אם אנחנו נשב ככה, וכל הזמן רק נקטר מה אומרים ברדיו, מה זה, אז שום דבר לא יזוז. צריך התעוררות מלמטה, ללמד לעם ישראל תורה שתגאל אותו מהתפיסות המעורבבות, המבולבלות, האיומות והנוראות, שהיום כבר הגדילו לעשות, כבר התחילו לרדת אפילו על היולדות, כן? פשוט טירוף הדעת, אתה לא מבין, אתה לא מבין את האנשים, טורפים, טורפים, אסור לך להיות לאומי, ישראלי, אסור לך, זה גזענות, גזענות, מה פירוש? כאילו עוד מעט כבר יגידו לנו שהמוסלמים רוצים במקום, בזמן שהבית כנסת פנוי, לעשות תפילות שלהם. כן? תגיד להם, לא, זה בית כנסת ליהודים, לא, לא המקום פה למוסלמים. מה? אתה גזען, אתה גזען. מה זה? שוגעים אנשים. באמת, בורים ועמי ארצות, יושבים על מיקרופונים, ותוחנים לנו את הראש עם דעות כל כך עקומות, שזה כבר בלתי נסבל, זה כבר לא, כבר לא נכנס לאוזן מרוב שהטיפשות נזרקת שם מכל הכיוונים. אבל מה? האנשים יראי שמיים, כולם שותקים, איזה צדיק אחד מתבטא ויוצא נגדם, חלס, כל השאר שקט, אף אחד לא פותח את הפה, למה? למה לא להיכנס למקום הזה, ירדו עליו, ישמיצו אותו, למה לא? רבותיי, אם אנחנו לא נתעורר, אז איך ירד השפע מלמעלה? אנחנו צריכים להתעורר, והכל בנוי על הסברה ועבודה של לעורר, להסביר. עכשיו, אני רוצה לקחת אתכם למקום קצת משתולל בהסברה של אישה כי תזריע וילדה זכר. עוד פעם, פה אני רוצה לתת משמעות קצת יותר רחבה לביטוי הזה, אישה כי תזריע. עד עכשיו הסברנו שאישה כי תזריע זה עם ישראל שמתעורר מצידו הוא לעשות גאולה, אז זה גורם לקדוש ברוך הוא שהוא נזכר בעם ישראל ונותן לנו גאולה ומקדם אותנו. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם למקום קצת יותר מורכב, טיפה התפרעות כמו שאומרים, אבל מצד שני יש בזה עמקות גדולה ומתיקות גדולה. אז בואו נראה את הדברים. יש פסקה מאוד מיוחדת, באמת ללמוד אותה כמו שצריך, צריך לפחות שעה שלמה, ואנחנו נלמד חלק ממנה. מקור י' א', קובץ ח', פסקה קוף נון ז'. אומר הרב קוק, משה רבנו כולל הוא כל נשמות ישראל מצד התורה. כלומר, איך משה רבנו כולל את נשמות ישראל? מצד התגלות התורה בישראל. ומשיח הוא כולל אותם מצד עצמן, מצד מחשבתם של ישראל הקודמת לכל, מצד, כן, זאת אומרת, משיח, הדגש אצלו, הרי כולם תורה וכולם ישראל, אבל אצל משה הדגש הוא תורה וקדושת ישראל כמקבלי התורה, ואצל משיח הדגש הוא על קדושת ישראל העצמית, הכללית, מצד עצם נשמתם הקדושה. הטבעיות של הקודש קודשים שבנשמת ישראל. ממשיך הרב ואומר, מצד גדולת ערכה של נשמת משיח, הכוללת את עצמיות שורשן של ישראל, אין שום חוצפה יכולה לפגוע בקדושתו. כלומר, כל המציאות של חוצפה, שזה עזיבת תורה או מה שמכונה היום חילוניות וכו', לא יכול לגעת בנשמת משיח. למה? כי הוא רואה את קדושת העצמות של ישראל. אז אפילו באה חוצפה, נזרקת על ישראל, עזוב אותך מהחוצפה הזאת, קשקוש מקושקש, היא תעבור, תופעה חולפת, אין לה אחיזה, כמו שהרב עשה. למה? כי הרב קוק ראה את עצמות קדושת נשמת ישראל. אז למרות שהוא ראה את כל הלא טוב שנדבק לעמך ישראל, אבל הוא אמר, עזוב אותך מהלא טוב הזה, תראה את הנשמות, איזה קדושות הם, איזה עוצמתיות, איך הם התעוררות, התעוררות שכינתית, לעשות גאולה, לקום ולבנות המדינה. הוא ראה את כל הטוב ששוכן מאחורי כל הבלבול הזה, וממילא לא נגע בו כל העניין של החוצפה שמסביב. אומר הרב, והיא בזה, נשמת משיח, מתעלה מגילוי התורה שהיא צריכה בושה, שהיא הפך החוצפה. כלומר, אנשים שבאים לקדושת ישראל מתוך תורה, אז ברגע שהם פוגשים חוצפה, שזה היפוך התורה, אז זה מזעזע אותם. קשה להם להתמודד, זה מזעזע כל יהודי. אבל כביכול זה מזעזע אותם ברמה שהם לא מסוגלים, הם לא יכולים, לא יכולים להתמודד עם זה. הם מסתגרים, תופסים איזה גטו, שלום. כן? עכשיו, הוא משיח, ממואב קעתי. מה זה מואב? דחציפה ואמרה מאב, הרי אחת אמרה אמון, הוא מהעם שלי, אבל הבת השנייה שלו קרא לילד מאבא, שיא החוצפה. אז לכאורה המשיח בא מהחוצפה הזאת, ולא די שהמואביות החוצפנית הזאת לא פגמה בנשמתו, אלא שהיא מרחצתו, כמו שאומר הפסוק בתהילים, סמך כמדומני, מואב שיא רחצי. כביכול משיח יודע לקחת את כוח החוצפה, ולהפוך אותו לכוח של עזות דקדושה. והחוצפה לא יכולה לגעת בו. למה? כי הוא כל כך שקוע בשורש הקדוש של נשמת ישראל, שכל מה שבא מבחוץ ומנסה לגעת, הוא במוחין דגדלות, אין שום אחיזה לחיצונים. שלום. הוא באור נשמתי כל כך גדול, ששום לכלוך לא יכול לגעת בו. ממשיך הרב ואומר, ובעקבת עד המשיכה, חוצפה יסגה, יהיה חוצפה רבה. ולא תוכל כלל להמעיט את השפעת קדושתו. כל החוצפה של עקבתא דמשיחא לא תוכל לגעת באורו של משיח שמתחיל להאיר בעם ישראל. והטבעיות הנשמתית יותר ויותר תתפוס את מרכז המקום, וככה היא תדחה מעליה את כל החוצפה. ממשיך הרב ואומר, בזיהרה אילעד האדם הראשון, זה מושג קבלי, לא ניכנס, אבל מדרגתו הנשמתית העצומה של אדם הראשון, היה אורו של משה ואורו של משיח כלול כאחד, כי באמת נשמה אחת היא. אומר הרב, טבעיות, עצמיות הנשמה הישראלית, וקדושת ישראל מצד קבלת התורה, זה בעצם דבר אחד. כי נשמת התורה ונשמת ישראל, זה בעצם בא מאותו מקום, זה אותה נשמה, קודש בריך הוא ראית וישראל חי, אחד הוא. זה ממש אחד. אז אומר, על ידי נפילת העולם בחטא הקדום, אותו חטא של אדם הראשון, נתרחק משה מלהאיר בתוך החוצפה ופרש מן האישה. מה זה קשור לפרישה מהאישה? כביכול, אם משה רבנו היה מתחבר לחיים הנורמליים של חיבור איש ואישה, אז הוא היה מכניס את אור הקדושה האלוקית שבה הוא היה שרוי, גם לתוך המציאות הארצית לגמרי, החומרית של חיי אישות, בית, משפחה, פרנסה כביכול, כן, לא שואל לך להתפרנס עכשיו, כי הוא היה מכניס את זה לתוך המציאות ששמה, שמה החוצפה באה להידבק, וככה הוא היה מגרש את החוצפה כבר הוא. אבל הוא אמר, לא, אני עדיין לא יכול לגרש את החוצפה, פירש מן האישה. כן? בוא נראה הלאה. הקדושה של דור המדבר טבעה את האחדות של זיהרת האדם הראשון. ורצו כל דור המדבר שסביבו, שמשה דווקא יאכילם בשר, ושייכנס להעיר בתוך החוצפה. הם ביקשו ממנו בשר, למה? כי הם אמרו לו, אנחנו רוצים שאתה תעיר לנו לתוך האכילה של הבשר. שתתקן לנו את המציאות הגשמית הארצית החומרית. תראו הלאה, ומשה אמר, האנוכי הריתי את העם הזה, כלומר בתוך החוצפה אי אפשר לי להעיר, ונשאר קץ משיח, מתי תוקן העולם גם בחומריות שלו, סתום, ולא נתפרש בתורה. ואהרון ומרים, למה הם ניסו להחזיר אותו לאשתו? תראו איזה פרשנות מדהימה. אהרון ומרים הרגישו בדבר וצבחו על הפרישה הזאת. תחזור לאשתך, למה? מה הם רצו כל כך שיחזור לאשתו? מה העניינה? מה אכפת להם? הם רצו שהוא יתקן את המציאות של הקדושה שבחומר. ששם החוצפה מנסה תמיד להידבק, הקליפות, הלא טוב, מנסה להידבק שם. אמרו לו, תחזור לאשתך ותתקן את הבחינות הארציות האלה. ומכל מקום לא הועילו להחזיר את משה לעיר בחוצפה, כי נשאר בן ותנותו באותה מדרגה שמימית, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אשר על פני האדמה. ובאמת יש פסקה נוספת ברב קוק, שהוא מדבר על זה, שיעקב אבינו היה מאוד עסוק בהתערותא דלתתא, לתקן את המציאות הארצית. ומשה רבנו, לא, הוא היה בהתערותא דלעילא, אבל האור שלו היה כל כך גדול, שירד גם ותיקן את המציאות פה למטה. כלומר, באמת משה רבנו הוא מאוד שמימי. ואהרון ומרים מנסים להכניס אותו שיחזור לאישה, כדי שיתקן את המציאות הארצית. והוא אומר, לא, זה לא, לא, לא אני. עכשיו שימו לב, מי כן מתקן? מי לא פורש מן האישה? מי זה? משיח. משיח יתקן את המציאות הארצית הגשמית. הוא יהיה נשוי עם אישה, כביכול חי כמו בן אדם רגיל בתוך מציאות ארצית, ויתקן את כל המציאות הארצית שתהיה בקדושה נקייה מכל חוצפה. אז זה בעצם, העבודה הגדולה של משיח. עכשיו, משיח עוד לא בא, אבל אנחנו נמצאים כבר בתקופה שמתחיל להאיר האור של משיח. אז עכשיו שימו לב, לפי זה, אני הייתי רוצה להסביר, אישה כי תזריע וילדה זכר, מה הכוונה? הכוונה היא שכשהמציאות החומרית תתחיל היא להתרומם אל הקדוש ברוך הוא, כשהחוצפה שדבקה במציאות החומרית תתחיל להתהפך ולהוציא מתוכה את ניצוצי הקדושה ולהתרומם אל הקדוש ברוך הוא, וילדה זכר, יבוא גאולה. וזה בעצם המשפט שפה הרב אמר, שמואב סיר רחצי, שכביכול בחינת משיח, להפך, לוקחת את הקליפות ומשתמשת בהם לרחוץ את עצמה. רק אני אזכיר לכם שאצל הרב יש תורה ארוכה שעכשיו לא נוכל להאריך בה, שכביכול התפקיד של החוצפה בעקבתא דמשיחא זה למחוק צורות מעוותות של יראת שמיים שנדבקו אלינו בגלות והתרגלו להאמין בהשם בדרכים של פחדים ואיומים וככה. באה החוצפה שמכונה חילוניות היום, מחקה את הצורות האלה של יראת שמיים, ועל המחיקה הזאת בונים יראת שמיים ארץ ישראלית, שהיא באה מתוך עמקות נשמתית של הבנה, של חיבור נשמתי, של הבנה שהקדוש ברוך הוא מעל כל תפיסה, מעל כל הבנה, בלי הגשמה, בלי לראות אותו בתור איזה בריון מפחיד שהולך להרביץ לנו מכות חס ושלום וכן הלאה. אז בעצם רואים שמי שמכיר את התוך של הכפירה מוצצת דובשה, ככה הרב קוק כותב באורות בזרונים, כן? מי שיודע להבין מה הסיפור של הכפירה שהופיע בעולם, אז הוא יודע להוציא ממנה את הטוב. אז זה בעצם להשתמש בקליפה להפך, כדי לרומם את האמונה. עכשיו תקשיבו טוב, יש פסוק בקהלת, מקור י"ב, פסוק בקהלת, אני לא חכם כזה גדול, זה ביטוי ידוע אצל הארי הקדוש, אבל אני כאילו מביא לכם אותו פה מתוך הפסוק בקהלת. קהלת פרק ח' פסוק ט', את כל זה ראיתי, ונתון את ליבי, לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש, את אשר שלט האדם באדם, לרע לו. אדם ששולט על אדם, זה לרע לו. מה, על מה מדובר פה? תראו רשי, ונתון את ליבי לכל המעשה, אומר רשי, וגם לכל מעשה בני אדם נתתי את ליבי, וראיתי, את אשר שלט אדם בחברו וגבר עליו, וסופו נהפך לרעתו. על מה מדובר פה? עמלק נתגבר על ישראל, וסופו, כמו שאומר במדבר כ"ד, ואחריתו עדי עובד, הוא ימחה. וכך פרעו, יש לנו פסח, ופרעו כבר טבע בים, כן נבוכד נצר, וכן סנחריב, מה שנקרא, הקליפות באות ומנסות להתרומם עלינו ולשלוט בנו, וזה לרעתם. זה לרעתם. גם היום, אותם אלה, כפויי הטובה, חסרי המוסר, שמקבלים ממדינת ישראל את כל הטוב, את כל המתיקות, ומקבלים פה, למרות שהם אורחים במדינתנו, מקבלים יחס של אזרחים שווי זכויות, וקמים ופועלים נגדנו. זה פועל עליהם לרעתם. הם מנסים להכות בישראל, והדבר הזה בעצם גורם להציל את עם ישראל מההתבוללות שהתחילה פה, וגם באיזשהו מקום לנקות את הארץ הזאת מכל אנשים שהם חסרי מוסר. הם את עצמם, הם מגרשים את עצמם. זה מה שקורה פה. אז אשר שלט האדם באדם, לרע לו. לרע לו. עכשיו שימו לב. אז זה אומר לנו הרב קוק באורות ישראל, פרק ו' פסקה ד', תראו מקור י' ג', בעלי ההשפעה צריכים למצוא את האורה הרוחנית שיש בנטייה החומרית, ואת מטרתה הפנימית בחומריות שיש היום בארץ ישראל. וכפי מה שיגלו זה ברבים, ככל שיסבירו את זה וילמדו את זה, וילמדו את עם ישראל איך לראות את מדינת ישראל כיסוד כיסא השם בעולם, כן תתרפא מחלת החוצפה, ותאבד את סימני הרעים, ותתעורר האומה בכלל למציאותה הטבעית, להיות נורמליים סוף סוף, ויגלה עליה הדר נשמתה. וזה רבותיי, אם אותה אישה שמשה פירש ממנה, לא מדברים עכשיו על ציפורה בתור אישה צדיקה, אלא הכוונה היא מהמציאות הזאת של חיבור בין איש ואישה, זה מציאות ארצית. אז הוא כאילו פרש מהמציאות החומרית הנורמלית. למה? כי הוא שמי מי. אמרו לו, יבוא כבודו, יחזור לאשתו, יחזור למציאות החומרית ויתקן אותה. אמרו להם, לא, לא, לא. נשאר בנוותן אותו, למה? הוא ידע שזה לא תפקידו. תפקידו של מי זה? משיח. משיח, אנחנו כולנו שייכים להיכלו של משיח, אורו של משיח כבר מאיר. עוד לא הגיע, אבל אורו מאיר כבר, אנחנו פה, בהתחלת את הגאולה. אז אנחנו בעצם היום צריכים לגלות את האור שבחומריות. את הטוב האלוקי השוכן במדינת ישראל במערכותיה הממשיות, בהתארות הדלטטה שמגלה את ניצוצי הקדושה המדהימים, העליונים, כעצם השמיים לתואר, בתוך כל פרטי מערכותיה הממשיות לחלוטי חלוטין. צבא, אתם יודעים מה זה צבא? צבא עד הסוף. למה אתם בורחים מבעיות? הרי אני כמעט כל שבוע, שבוע שעבר אני מוכרח להגיד זה היה אחד השיאים. אני עובר במחסום מודיעין ואני רואה עומד חייל, לפניו עומדת חיילת והחיילת רוקדת. עצרתי לידה, אמרתי לה, חיילת נהדרת, את צריכה להיות ייצוגית. כן, תודה, בסדר. כל שבוע כמעט, אני עובר הרבה מחסומים כל הזמן בדרך לירושלים, כל שבוע סיפורים, זה עוד, זה לא כלום, זה האמת היא היה הכי חריף בעיניי, אבל יש לך מקרה, נכנסתי לקבר רחל, חייל רחון אל החיילת, הוא בכלל לא רואה אף אחד, נכנסתי אחרי 100 מטר פנימה כבר בכביש, הוא פתאום יוצא מהעמדה, כל כך עלוב, מתחיל לצעוק, תחזור. אתה עובר במחסומים, חייל וחיילת שקועים בשיחה, חווים עוברים ככה, שקועים בשיחה, תעיז לפתוח את הפה נגד חיילות בקרבי, ביחד עם גברים וכל הבעיות שזה יוצר, תעיז לפתוח את הפה, כל הרדיו עליך, כל החברי כנסת, מה זה? וזה, רבותיי, אם אנחנו נמשיך לחכות שהבירור של המציאות הממשית במדינת ישראל יתרחש מלמעלה, נהיינו גלותיים, אתם מבינים? אנחנו יושבים, מחכים שהקדוש ברוך הוא יפתח את השמיים ויגיד לשר הביטחון, נו נו נו, ככה לא מתנהגים. מה? רבותיי, אנחנו צריכים להתעורר מלמטה, לקום ולפעול כביכול, כאילו הכל תלוי בידיים שלנו. הכל, תעשה יהיה, לא תעשה לא יהיה, ככה צריך להתייחס. ככה יהודי ירא שמיים מתייחס. תקום ותתעורר מלמטה, ותתקן אתה מלמטה, וילדה זכר. קדוש ברוך הוא יזכר בנו, יזכור אותנו לטובה, ואז נזכה ככה באמת להעיר את כולם, שהם כולם יהודים טובים, רק מבולבלים בצורה שכבר אי אפשר להבין אותה. בטח מבולבלים. הם מדברים ברדיו מה שהם רוצים, והם לא מוצאים אולם פתאום סוללה של חברי כנסת. עזבו חברי כנסת, מי מצפה מהם למשהו? הם לא מוצאים אולם סוללה של רבנים שפותחים את הפה. כי כולם אומרים, מה לי ולצרה הזאת? מה אני צריך לחטוף על הראש עכשיו? ישחירו אותי כל היום ברדיו? לא, מה אני צריך את זה? אבל עוד פעם, אם אנחנו נמשיך לשתוק, אחים שלנו, הם אחים שלנו הרי, אהובים, מתוקים, שאנחנו אוהבים אותם, ימשיכו להיות מבולבלים, ימשיכו להניג את המדינה בבלבול שלהם, ואם אין התעוררות מלמטה, איך אתה מצפה להתעוררות מלמעלה? אז איך אומרים, אחי ורעי, להתעורר, חזקו וימצאו.